שומעים? גלץ הסקטים.
לו מצטיך לראשונה לקלון רכבת, כי אז ניסה ליבי למרחקים. לו מצטיך בקרוסלה הסובבת, היה ליבי מחור למשחקים. לו מצטיך בחפירות באש צולבת, כי אז דבקתי במדי החיילים. בלובין ומברחוב אוהבת, כי אז חזרתי לבקש לצאת קלים. אבל אני התגשתיך בשדה טילטן, בשדה טילטן, בשדה טילטן, על כן תמיד ליבי הולך לאן, לשדה טילטן, לשדה טילטן. אם הוא מצא אותה עלי סיפון בשיט, אז יעד תביא לו ריח ים. אם הוא מצא אותה ביערים הצעיר, אהבתה נודפת ריח נם. אם הוא פגש אותה בקרח בין אור לחושך, אז הם ישובו אל חדרי המדרגות. אך אם זירו להם צפירות חרושת, הם יאהבו את המכונות השואגות. אבל אני אשליך בשדה טלטן, בשדה טלטן, בשדה טלטן, על כן תמיד ליבי הולך לאן, לשדה טלטן, לשדה טלטן. על כן אני איני דוהר כתרון רכבת, ואין ליבי ניסה למרחקים. ובשבתי בקרוסלה הסובבת, היה ליבי מחור למשחקים. כי גם בתוך החפירות באש צולבת, עם האפר שעל מדי החיילים, כמו ליל ומברחות אוהבת, בכל דמי, בכל דמי מייחלים.
אל רגע בו ארד לי מן הטב, לשדה טלטן, לשדה טלטן, אל רגע בו אותך אקח מכאן, ואבי אל לשדה טלטן.
שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי אוהד מנדלאוי, אני יורם רותם, ואנחנו שמחים לארח היום כאן בבוש עיר עברי את פרופסור שי בורשטיין, שהוציא לאחרונה ספר מרתק שנקרא הזורעים ברינה בדמעה יקצורו ניב שורשים בזמר העברי 1930 עד 1960. שלום שי.
שמח להיות פה.
נזכיר שאתה מוזיקולוג, פרופסור גמלאי באוניברסיטת תל אביב, וממייסדי אתר זמר רשת, ואתה רוצה את הספר חדש שסוקר את השירים בין 1930 ל-1960, אבל ביקשת לפתוח דווקא עם השיר הזה, מ-1961. כן. למה? כן.
גם יש לזה קשר עם, עם הספר, עם החלק השני של הספר, שמדבר על הדעיכה של אותו סוג שירים שעליו אני מדבר, אבל הסיבה המיידית היא פשוט נוסטלגיה אישית, כי לפני למעלה מ-60 שנה, הקלטתי עם חבריי בלהקת פיקוד צפון את השיר הזה, כאן, ממש באולפנים האלה, כאן בבניין הזה.
באמת? בשדה טלטן, הביצוע המקורי, להקת פיקוד צפון? נומי פולני הייתה אז הבמאית שלכם, נכון?
נכון, נומי פולני, ו... כן.
התחנה השתנתה מאז?
לא
השתנתה,
זה כאילו נכנסתי במנהרת זמן, ויצאתי ב-1959 או 60, מתי שזה לא היה, וזה היה כאן. עכשיו, החיבור לספר הוא בגלל שזה, וגם השיר השני שאני ביקשתי שנשמע, שהוקלט באותו מעמד, הוא קשור עם הדעיכה ועם עם סוג השירים שהחליף את השירים שעליהם אני כתבתי, שבעצם היו ריאקציה לשירים הקודמים.
השיר הזה זמר לגדעון, גם אותו כתבה והלחינה נעמי שמר, להקת פיקוד הצפון, סולניות נזכיר חנה לוי, כוכבה הררי, נורית אילן. אתה היית גם סולן בלהקה?
לא, אקורדיוניסט.
אתה היית אקורדיוניסט?
זה אקורדיוניסט, זה כל הכל.
זה אפילו לא ידעתי.
אני הייתי אקורדיוניסט של הלהקה.
יאיר רוזנבלום אמר לי פעם שהאקורדיוניסט היה האיש הכי חשוב בלהקה. זאת אומרת, לא הזמרים, לא המצחיקנים, לא אנשים, אלא אקורדיוניסט.
אם יאיר אמר, אז הוא צדק.
כן, כי הוא פשוט ליווה את השירה בציבור, את השירים ששרו אחרי התוכנית הרשמית עם החיילים, ואז הוא צריך להפגין את הידע ואת הכוח שלו. ואנחנו נשמע את זמר לגדעון, שימו לב לאקורדיון.
ברוך גדעון בן עמני, אשר היכה במדיינים, היכה ולא חדל. בירדפם ביפחידם, הרחק מעבר לירדן, בשלוש מאות חייל.
היה אז קיץ בגבולות, הפשיר שדה את יבולות.
אבל המדיינית חמאס מחמאנית ועתירס,
היה אז קיץ בגבולות.
גדעון בגדך בתחיתים, בגורל כל צמרו הסתיר.
ובלילות במערב יצא לשמור על הדרב,
גדעון בגדך בתחיתים. ברוך גדעון בן עמני, אשר היכה במדיינים, היכה ולא חדל. וירדפם ויפחידם, הרחק מעבר לירדן, בשלוש מאות חייל.
כבדה ידם של מדיינים, קלו אז שבע השנים.
קרא גדעון בשופרות נבד, אמה עין חרות.
כבדה ידם של מדיינים,
שלושה ריבו של חיילים, ירדו לשכון באוהלים.
והוא בהר בשלוש מאות שלא קרעו ברכם לשנות.
שלושה ריבו של חיילים. ברוך גדעון בן עמני, אשר היכה במדיינים, היכה ולא חדל. וירדפם ויפחידם, הרחק מעבר לירדן, בשלוש מאות חייל.
בראש אשמורת תכונה, לפתע כל שופר ענה.
נוצו שלוש מאות קדים בית להו הלמידים,
בראש אשמורת תיכונה.
היכה גדעון במדיינים, בשלוש מאות בני עמענים.
כי אנה שבני חיל הם שלא קראו על ברכיהם,
היכה גדעון במדיינים. ברוך גדעון בן עמני, אשר היכה במדיינים, היכה ולא חדל. וירדפם ויפחידם, הרחק מעבר לירדן, בשלוש מאות חייל.
זמר לגדעון, להקת פיקוד הצפון, אקורדיוניסט מאז, שי בורשטיין הוא מוסיקולוג ופרופסור גמלאי באוניברסיטת תל אביב, שפרסם מחקרים רבים על היבטים מוזיקליים שונים של הרנסנס המוקדם, ובשני העשורים האחרונים הוא הרחיב את יריעת מחקריו גם לזמר העברי המוקדם, ועכשיו הוא כאן כאמור עם הספר החדש שלו, הזורעים ברינה, בדמעה יקצורו. מתי החלטת בעצם לעבור מהצד של מוזיקאי פעיל, הזכרנו את הלהקה, ולעבור לתחום האקדמי?
לתחום האקדמי אני לא עברתי, אני פשוט נכנסתי אליו. אחרי הצבא השתחררתי ונסעתי לארצות הברית ללימודים. הייתי שם תקופה ארוכה, 13 שנים, את כל התוארים, וב-74 חזרתי לאוניברסיטה, אבל הייתי, עסקתי העניין המקצועי שלי היה במוזיקה מוקדמת, מה שקוראים. זאת אומרת, מוזיקה קדם קלאסית, אפילו קדם ברוקית. מוזיקה של ימי הביניים, ובעיקר של הרנסנס המוקדם, ובמעבר בין שתי התקופות.
והנגינה בפועל? ויתרת?
לא, הנגינה בפועל לא, גם בתקופת הלימודים שלי בארצות הברית, כל הזמן ליוויתי זמרים וזמרות ישראלים, הסתובבתי בכל רחבי ארצות הברית, לפעמים הייתי ממש יורד מהטיסות וישר לבית ספר, ישר לאוניברסיטה ולבחינות או לשיעורים, משהו כזה.
וחזרת לארץ ועסקת כאמור במוזיקה עתיקה, רנסנס וכולי, מתי החלטת ולמה החלטת לעבור לענייני הזמר העברי?
זהו, הייתה תקופה שהזמר העברי הוא הלך לישון אצלי. אבל יותר מאוחר קצת, זה מין תופעה כזאת אצל די הרבה אקדמאים וחוקרים, שאחרי שהם עוסקים איזה 20 שנה או משהו כזה, בתקופה מסוימת באינטנסיביות, במפרסמים, מאמרים, מחקרים, ספרים, הם גם יוצרים לעצמם שטח מחקר אחר, באותו שטח מקצועי. למשל, מישהו שעוסקת בחקר ימי הביניים, פתאום מחליטה גם לחקור אופרות. אז על אותו משקל אני לקחתי דבר שהיה אהבה ישנה שלי ושהתמצאתי בו היטב, הזמר העברי, זה שאני גם גדלתי עליו וגם גדלתי בו, וגם בכל התקופה בארצות הברית, כמו שאמרתי לך, לא רק ליביתי זמרים, אלא גם עשיתי עיבודים ותקליטים, והתקליטים האלה יצאו בחברת תקווה, שהוציאה אז הרבה תקליטים של ריקודים ישראליים, הוצאתי תקליט אחד עם רבקה שטורמן, ועם איילה קדמן, וגם עם אחרים, ואז החלטתי להיכנס לשטח הזה באופן יותר רציני, בגלל שהוא היה שטח די בור, מעט מאוד מחקר נעשה בו, וגם מוזיקולוגים, אתה יודע, לרדת מהאולימפוס של מוזיקה קלאסית וסימפוניות וזה וזה, לזה מרעם, זה יותר היה שטח של המוזיקולוגיה, שאני לא באתי ממנה, אלא דווקא ממוזיקולוגיה ממשית קלאסית.
אבל השיר שביקשת להשמיע עכשיו, שדות שבעמק, כן. הוא באמת, אפשר כבר... לומר, קלאסיקה.
הוא קלאסיקה?
הוא לא, קלאסיק. הוא נושק לתחום הקלאסי באיזשהו מקום, מבחינת המוזיקה, או מבחינת הגישה.
כן, אפשר להגיד. הרבה מהשירים שאני ביקשתי שאנחנו נשמע היום, הם כולם שירים מעולים, שירים לא מעולים, אני לא רציתי להביא לתוכנית. אבל גם העיבודים שאנחנו נשמע, הם מיוחדים. בכל אחד מהם יש משהו מיוחד. והעיבוד הזה של שרה שוהם, הוא באמת מיוחד.
שדות שבעמק, נשמע את מקהלת לירון, ונזכיר שאת השיר כתבו לוי בן עמיתי ואפרים בן חיים. שדות שבעמק, מקהלת לירון, פרופסור שי בורשטיין, אמרנו כבר שהספר שלך נקרא זורעים ברינה בדמעה יקצורו, אז יש לנו כאן הרבה שירי שדות, אני מבין, בתוכנית הזאת.
השירים האלה הם באמת נולדו על שדות, בחגי השדות, בחגי הטבע, למשל בחג הקציר, בחג הגז, וכל השירים האלה שהתחילו, ובעמק ישראל, שזה המקור של הרבה מאוד מהשירים, והחגים האלה. אנחנו צריכים לזכור ש... החגים האלה נולדו בקונטקסט מסוים, הקונטקסט הזה היה של תרבות שמנסה למצוא לה תכנים חדשים, כי התכנים הישנים, אלה של, של חגי הגלות, או כפי שהחגים הדתיים נחגגו בגלות, נזנחו. החלוצים האלה עזבו את הבתים שלהם בעיירות מזרח אירופה, ורצו פה משהו חדש, אבל משהו חדש לא היה. היה ריק תרבותי והיה צריך להמציא יש מאין. אז היש מאין הזה לאט לאט נוצר, לאט 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 על ידי ניסוי ותאייה וכל מיני דברים כאלה. הסדר פסח למשל של יהודה שרת ביגור, זה אחד ההישגים הגדולים של, ה, של הקו הזה. וכששאלת אותי על איך עברתי ולמה ראיתי את זה, השירים כשלעצמם, לא גיליתי פה שירים חדשים, זה לא כמו שכשעבדתי במוזיקה של הרנסנס, אז אני ישבתי בספריות ובארכיונים ובקתדרלות עתיקות ועם מנוסקריפטים ישנים ודברים כאלה. פה כל הספרות המוזיקלית, הרפרטואר, הוא היה זמין בעצם. אבל אף אחד לא לקח אותו והבין שיש פה קבוצה של שירים שיש בה ייחוד, ייחודיות, ושהיא שונה משירים אחרים שאושרו גם כן באותה תקופה. בכל ערב שירה נתון, אפשר היה לשיר את קול דודי, אחד מהשירים שאני מדבר עליהם, זמרי שורשים, ואחרי כן למשל לשיר שני שירים רוסיים, על קטיושה ועל הדניפר.
אבל מה הוא אותו ניב שורשים בזמר העברי, שזאת כותרת המשנה שלך בעצם לספר? בדיוק,
כן. אז ככה, תראה, בזמר יש שני מרכיבים, התמליל, המילים והלחן. ברור שבזמר עברי המילים הן עבריות, אבל השאלה היא האם כל לחן שמלבישים עליו מילים בעברית הוא הופך לשיר עברי. ובשנות ה-20, סוף שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30, הייתה קבוצה גדולה של מלחינים כאן, ולא רק מלחינים, גם אנשי תרבות ואפילו גננות, שאמרו, לא, זה לא נכון, אנחנו צריכים, ומה בקשר ללחן עברי? מה עליו? הלחן גם צריך להיות עברי. והלחנים שהיו זמינים אז, שהן למדו, הובאו בעיקרן מגרמניה, כי שם הם למדו במוסדות להכשרת ילדים. ואז זה לא התאים, והן אמרו, אם אתה עובר למשל על יד גן ילדים, ואתה שומע את השירה של הילדים מבפנים, אתה לא תבין בכלל שאתה נמצא בארץ ישראל עם ילדים עבריים ששרים בעברית. כי הלחן, המוזיקה הייתה זרה לגמרי, ואת זה רצו לשנות.
אז בוא נשמע את באר בשדה, להקת עמנואל זמיר, שבאמת נחשב לאחד הכותבים המובהקים והמלחינים של כן. שנות העשור הראשון למדינה, וכשמדברים על פולקלור ישראלי, בעצם מדברים לא פעם גם על השירים שלו כמובן.
נכון.
באר בשדה חפרו הרועים בעדרי זהרים יעטרוה נדדו הלכות בעקבי הערים רואים אשר קרוה
נעד מדבר אבלו דרכי הצור דרי זהרים יצמאו
אהלי בער ואהלי
תענה
ממה נחלאו
אהל המדבר
נהגו זהרים מהצון
בער בשדה
Hey!
באר בשדה, להקת אמנואל זמיר, שנולד בפתח תקווה, אבל רוב היוצרים שכתבו את השירים שאנחנו נדבר עליהם כאן בתוכנית, וכמובן נומי שמר נולדה בקבוצת כנרת, אבל רוב היוצרים בעצם הגיעו לכאן מארצות אחרות, הם לא נולדו בארץ, נכון? הם היו צריכים לאמץ את הסגנון הישראלי שעליו אתה מדבר.
לא רק שלא נולדו כאן, הם היו דור שני בעצם, זאת אומרת, הם היו דור קודם לנומי שמר ולאמנואל זמיר.
והם היו צריכים לסגל בעצם את המקצבים המקומיים, הים תיכוניים,
המזרחיים. זה בדיוק היה העניין, וכאן אולי אני אסביר מדוע אני נתתי את השם הזה ניב שורשים לכל קבוצת השירים הזו, בגלל שקודם כל משמעות כפולה, קודם כל משמעות אחת זה שיש כאן חזרה באמת לעבודת האדמה, וזה היה דבר שמאוד מאוד חשוב בתרבות העברית של הזמן ההוא, היהודי החדש, או העברי החדש בכלל, שחוזר לעבוד את האדמה, והוא לא לופטמנש, והוא לא עוסק בענייני רוח רק, אלא הוא צמוד לאדמה וכיוצא בזה. ומפה באו באמת חג הגז, והחגים של שבועות, והקציר, וכל הדברים האלה. מצד שני, משמעות שנייה זה, שיש פה חזרה לשורשים, של לפני היציאה לגלות. זאת אומרת שיש כאן דילוג של איזה 2000 שנה, על כל תקופת הגלות שנחשבה לממאירה ולשלילית, והתחברות מחודשת לתקופה של ישראל בארצו לפני שהוא יצא לגלות. גם יש הקשרים בין הדבר הזה לבין הרנסנס שאני חקרתי אותו, כי שם בדיוק הייתה אותה תופעה. האנשי הרנסנס הם אמרו, אנחנו עוסקים בתחייה. תחייה של מה? תחייה של העת העתיקה. ועל מה אנחנו מדלגים? על ימי הביניים שהם היו תקופת שקיעה ודלדול.
אז הנה החליל משותף, אני חושב, גם לרנסנס וגם לזמר העברי ולהתחברות, החיבור הזה לשורשים הקדומים. נשמע את שירת החליל, נחמה הנדל שרה את שירם של יצחק שנהר או מרדכי זעירה, שזה היה השיר השני שהוא הלחין.
אל זה השיר, אל זה הרון.
שירת החליל, נחמה הנדל, וכל השירים שאנחנו משמיעים כאן בתוכנית היום, בו שיר עברי עם שי בורשטיין, לקוחים מאתר זמר רשת, ששי, אתה היית בן מייסדם, נכון? מתי זה היה?
כן, זה היה לפני כ-13 שנה. בעצם זה התחיל...
איך זה התחיל?
איך זה התחיל? אחד ממייסדי, מהחבר'ה של זמר רשת, ברק, היה תלמיד אז באוניברסיטה, הוא למד בלשנות בכלל, והוא רצה לבוא לחוג למוזיקולוגיה בשביל הקורס או הסמינריון, אני לא זוכר כבר, שאני העברתי אז על הזמר העברי. אז אני התחלתי לתת קורסים בזמר העברי. והוא היה צריך, כיוון שהוא לא, אין לו הכשרה מוזיקלית, מוזיקולוגית, הייתי צריך לראיין אותו לפני כן, הוא היה צריך לבוא אליי. הוא בא אליי ואני בסופו של דבר כמובן קיבלתי אותו, והוא היה לאיזה רב גם בכיתה, אבל זה הייתה הפעם הראשונה שבעצם נתקלתי במישהו כל כך צעיר, שמכיר ויודע ומתעניין ברפרטואר הזה של השירים האלה. זה לא הפתיע אף אחד מהמאזינים, אם אני אגיד שהנכדים והנכדות שלי, לא מכירים אף אחד כמעט מהשירים האלה.
בסדר, גם הבנים שלי, תבינו מה אני מתעסק עם כל השירים הישנים האלה, ואת מי זה מעניין.
ואת מי זה מעניין, לא, אז מי זה מעניין, אז הם מבינים שזה עניינים של תרבות, וזה אהבה.
לא נהיה של גיל גם, אני חושב, כן, היום אנחנו מבינים.
נכון, ואת השירים, בכל אופן לא ידעו, אבל פה אנחנו מדברים על חבר'ה ידענים שהם הכירו כל פיפס, כל צליל וכל, גם מהטקסט וגם מהמוזיקה וכיוצא בזה, אבל כמובן רובם לא היו בעלי הכשרה מוזיקלית, בטח לא מוזיקולוגית, ולא ידעו מה לעשות עם הדברים האלה, גם הם לא היו צריכים, כי ניתוח זה לא היה עניין שהם היו אחריו. מה שהם רצו זה להנגיש את השירים האלה, ולהפוך אותם למסורת, או לחלק מהנוף האקוסטי שנשמע כאן בישראל, של סוף המאה ה-21.
זה היה כאילו ללכת נגד כל מה ש... כולם הלכו קדימה והתחברו למה שקורה עכשיו.
כן, אלה במוסר.
זמר רשת בעצם הביא את השירים הכי עתיקים, את היסודות הכי ראשוניים של הזמר העברי, זאת אומרת, אני יודע שאני מגלי צהל, למשל, לא יכולתי להשמיע שיר שלא היה נמצא כתקליט או כסרט הקלטה, זאת אומרת, לא יכולנו להשמיע שירים שלא היו נגישים לנו מבחינת אפשרות להשמיע אותם. כן. ופה פתאום הייתה אפשרות להשתמש ולשמוע שירים במאות ביצועים שבכלל לא הכרנו, שלא ידענו, זאת אומרת, משהו בפורמט הדיגיטלי הזה, אבל כמובן גם הייתה בזה הרבה השקעה ועבודה של אנשים שהעלו את כל החומרים האלה. נכון
ענקית, השקעה ענקית. אפשר להגיד שזו הייתה קבוצה קטנה של אנשים, קטנה, 5-7, שהייתה להם את הסריטה הזאת, ללכת לעבר ודווקא להתאהב בדבר הזה, וגם לנסות בעצם להגיע לאותה נקודה שבה נכשלו אנשי הדור המייסד, אמירן ואדמון וזעירה. הם רצו להפוך את השירים האלה לשירי העם הישראלים, והם נכשלו בזה.
למה? למה הם נכשלו?
הם נכשלו מפני שבסוף שנות ה-50, אחרי תקופה גדולה של איזה 3 עשורים בערך, של פריחה גדולה ושל עשייה וכיוצא בזה, התרבות הישראלית בכללותה לקחה תפנית אחרת לגמרי. גם הייתה מצד אחד עלייה גדולה מאוד בסוף שנות ה-50 מארצות ערב, אבל בעיקר התרבות המערבית, ההשפעה של השנסון ושל הג'אז ושל הרוק ושל השירה האמריקאית והצרפתית בייחוד, שבשדה טלטן מושפע ממנה למשל. Mm-hmm. ובכלל היו הרבה שנסונים צרפתיים ששמו עליהם מילים עבריות.
אז הם דחקו בעצם את ה...
והפכו לשירים, להקת הנחל שרה המון okay. שירים כאלה.
נכון. Okay. אז הזכרת את ידידיה אדמון, בוא נשמע אותו באמת שר את שיר הגמל, גמל גמלי, שאמרת שלדעתך הוא אחד השירים הכי חשובים okay. שנשמיע כאן היום, והתעקשת דווקא על הביצוע שלו, מאתר זה מרשת, אז בוא נשמע ואחר כך אולי נרחיב.
Gamal, 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 g Israel, Israel, Israel. Gamal, Gamali, Gamal, Gamali, Averadani, Dizidizi.
גמל גמלי, שיר הגמל של ידידיה אדמון, שכתב אותו 1927, באמת, אם הביצוע הזה לא היה קיים בזמר רשת, אני מניח שלא היינו יכולים להשמיע אותו היום.
הוא ישמע בכל ישראל.
כן, אבל כל ישראל, את גלי צהל, אתה יודע,
במשך
שנים לא שיתפו
פעולה.
זמר רשת איחד את כולם, ידידיה אדמון הוא באמת היה אחד הראשונים שעסקו.
הוא היה הראשון.
הראשון, כן.
לא בין הראשונים, אלא הוא היה הראשון, התחיל כבר ב-25 לכתוב שירים בעלי גוון מזרחי כזה.
למה כן. בעצם הם רצו לשנות ולא להביא איתם את התרבות המוזיקלית העשירה שהביאו?
בגלל מה שאמרתי כבר קודם, שאם אתה בא למקום חדש, אם אתה יוצר ארץ חדשה, תרבות חדשה בארץ חדשה ישנה, אתה גם צריך את התרבות לשנות, את הזמר לשנות. הזמר, לא יכול, אתה לא יכול לשיר על השירים רוסיים, אפילו אם הם ידברו על הגלבוע ועל הגלעד, בסגנון שהוא זר לחלוטין. ואני מדבר גם, אני מראה גם על שירים ישראליים לגמרי, של, של, של חבר'ה שנולדו כאן, של מלחינים, שהיום הם בני 70, 80 ויותר, זה כבר דור שלישי ליוצרי הזמר, שמחברים שירים שהם בסגנון המוזיקל שלהם, אין להם כלום עם הנטייה הזאת המזרחית, אבל לעומת זאת המילים שלהם מדברים על הנוף של ארץ ישראל וריח הפרדיסים וכל הדברים ושדות עמק ישראל וכל הדברים האלה. הם רצו, אז המלחיני הזמר, מייסדי הזמר העברי הקודם, ניף שורשים, רצו לשנות את הדבר הזה, שיהיה פה תואם בין התמליל ובין הלחן. ואכן, לא אמרתי על זה כלום, וגם אני לא הולך פה להרצות על הניתוח המוזיקלי של המנגינות, אבל כל המנגינות האלה מבוססות על עקרונות של זניחה של עקרונות המוזיקה המערבית, שמבוססת על הרמוניה והליכה לקראת המזרח, שמבוססת על מנעד הרבה יותר מצומצם, והתרחקות מהרמוניה קלאסית רומנטית, מז'ור, מינור, דברים כאלה. למשל על גמל גמלי, לא אני אמרתי, אלא בוסקוביץ', אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', שהיה מלחין, אחד המלחינים החשובים ביותר בשנות ה-40 וה-50, אמר על גמל גמלי, שזאת נקודה חשובה בהתפתחות הלחן העברי החדש, השיר הקטן הזה, שהמנגינה מסמלת את שחרור הלחן היהודי מן הגוון של המסורת היהודית הגלותית האירופית. זה בדיוק, בגלל זה השיר הזה היה חשוב לו.
כן. טוב, אפשר שלא להשמיע גם משהו ממתתיהו שלם, שהוא באמת הראשון, נדמה לי שכתב גם מילים וגם מנגינות לשיריו כאן בארץ, והוא, להבדיל מיוצרים אחרים שכתבו שירי רועים ושירים חקלאיים, שירי כפר, הוא בעצמו היה רועה צאן, שגם כמובן ניגן בחליל, וכתב את שיריו תוך כדי העבודה הפיזית שלו בשדות, נכון? אז בוא נשמע את שיר התנופה, שביקשת לשמוע בביצוע חבורת רננים. שיר התנופה, חבורת רננים, בשיר שכתב אלחין מתתיהו שלם, אנחנו היום בבו שיר עברי עם שי בורשטיין, לרגל צאת ספרו, הזורעים ברינה, בדמעה יקצורו, ניב שורשים בזמר העברי, 1930-1960, כל היוצרים שישמענו עד עכשיו הם בעצם יוצרים שהגיעו לכאן מארצות אשכנז, אירופה, ולמדו כאן את הניב המקומי, התחילו ליצור כאן את השירים, איפה היוצרים מידות המזרח? למה הם לא משולבים ביצירה הזאת?
הם לא היו קיימים, הם לא היו... אולי הם היו בשטח, אבל זאת הייתה מוזיקה, פולק מיוזיק אמיתית, למשל יחיל עדאקי, התימני, דוגמה למישהו ששימר שירי עם תימניים וכיוצא בזה, אבל לא הייתה להם שום מסילה, לא היה שום מסלול שהם יגיעו להקלטות, לעיבודים, לדברים כאלה.
אני זוכר אפילו אבשלום כהן, שכתב ליפה ירקוני את העגלה וסוסה, ואני והסבתא, יסבנו בצוותא, כן. זאת אומרת, שהוא יוצר בין העדה התימנית.
היו הרבה כאלה.
שהוא כן. כתב שירים אשכנזיים, לא פחות מהיוצרים נכון. האשכנזיים, שבעצם כתבו כאן את השירים.
אפילו את שושנה
המזרחים.
כן, את שושנה דמרי האשימו אפילו בקונצרט שהיא נתנה, שהיא זונחת את שורשיה והולכת אחרי, זה עם וילנסקי ליד הפסנתר כמובן, שהיא... הולכת אחרי מוזיקה אירופית וכייסה בזה.
אבל דחקו את היוצרים המזרחים? או שלא נתנו להם אפשרות להתבטא?
בחת ספירה דיברה על זה שדחקו אותם, אבל זה לא היה במובן שדחקו את המוזיקאים היהודים הערביים באמת שעלו לארץ בסוף שנות ה-50 וה-60, בתקופת עזרא אהרון ואחרים. זה עניין אחר. הזכרתי את עדאקי בגלל שאני חושב שכדאי שנשמע עכשיו את עוזי וזמרת יא לפי מנגינה שהוא הביא, ושרה אותה רחל הדס, שבגללה בעצם הגעתי לארצות הברית.
באמת?
כן, אני, שנינו חיפאים, לא הכרתי אותה לפני כן, אבל כשהשתחררתי מהצבא, אז היא ביקרה את בית הוריה בחיפה, היא באה ממסורת, זה היה בית לדינו, היא מכירה את כל השירים של יהדות יוון, ושירים נפלאים כאלה, והיא בכלל זמרת טובה, והייתה לה הכשרה מוזיקלית, והיא השיגה לי רישיון עבודה בארצות הברית, כי הייתה צריכה מלווה, ובגלל זה באתי לארצות הברית, בכדי, זאת אומרת, הייתה לי ויזת עבודה שהתחלתי להסתובב איתה, ואיזה שנתיים או שלוש, כבר התחלתי אמנם ללמוד, אבל היינו נוסעים בכל רחבי ארצות הברית להופעות ולקונצרטים. ובזמרה שלה אפשר למצוא גם, בייחוד בשיר הזה, אני חושב, חיקוי, קצת חיקוי לברכת צפירה הצעירה, אני חושב.
שהיא בעצם הזמרת הראשונה, הארץ ישראלית הראשונה, ותרומת
כן.
האדירה בפיתוח הזמר הארץ ישראלי, רחל הדס. אז היא בזמרת היא, רחל הדס, שלא הביאה אותך לארצות הברית, אתה חזרת, והיא נשארה שם, או שחברה בקוותיך?
לא, היא גם כן, היא נשארה עוד הרבה שנים בארצות הברית, היא כבר לא חיה, והיא אחרי כן עלתה לארץ, וגם חזרה בתשובה, וגרה בשטה, בחברון נדמה לי, או באיזשהו מקום.
כי הרבה זמרים ששרו את שירי הארץ, שירת הארץ, די נעלמו עם השנים, וגם קשה היום אני מודה להשמיע שירים בהקלטות שאנחנו משמיעים כאן היום, כיוון שהם פשוט התיישנו, וחלק מהעניין הטכנולוגי, והאוזן כבר התרגלה לצללים אחרים, לביצועים אחרים, לסוג אחר של מוזיקה, ואתם בזה מרשת, לזכותכם יאמר, משמרים גם את הביצועים האלה, שאנחנו לא תמיד הכרנו לשירים הידועים, וגם ביצועים של שירים שאנחנו מכירים בעברית, אבל בשפות אחרות, בעצם בשפת המקור, שבה נכתבו השירים האלה, שלפעמים אין להם בכלל קשר, בין המילים של השיר המקורי, והשיר שאנחנו מכירים בעברית, אז בוא תן לנו דוגמה אחת כזאת.
לא לפעמים, אלא לרוב אין להם שום קשר. למשל, היית צעירה בכנרת, למשל, דוגמה כזאת.
כן.
היית צעירה בכנרת, זה בעצם משמש גם בתור שם של אחד הפרקים בספר שלי, כי אני קודם כל רציתי להראות שלא הייתה אקסקלוסיביות, לא הנה ולא הנה. לא שרו רק את השירים האלה, והיו חברות אחרות ששרו רק שירים אחרים. לא משנה מה רצו המייסדים של זה, או מה רצו התומכים של זה, למטה בשטח הקהל שר בסוף מה שהוא רוצה, והתוצאה זה הערבוב הזה, זאת התרבות האמיתית. אז הייתה צעירה בכנרת, היא דוגמה טובה מאוד לאחת ההשפעות התיאורטיות של מה שנעשה בשיר רוסי או סלאבי, או אוקראיני במקרה הזה, מזרח אירופי.
כל היום הייתה שרה שיר חדווה
אבל עכשיו כל היום הייתה שרה מבחינה הרמונית כל היום זה הולך למקום אחר למז'ור המקביל מה שקוראים מה שאני רומז עליו זה שהמבנה של השיר הזה מבליט בצורה מאוד מאוד בהירה את מה שאופייני לשיר המזרח, לאחת התכונות העיקריות של השיר המזרח האירופי הזה. הליכה מהטונליות הראשית, עוגן הטונלי לדרגה השלישית המז'ורית, וזה אופיינים עוד למאות אלפים של שירים רוסיים, פולניים, מזרח אירופיים.
ואולי הם כל כך אהובים בארץ, גם בגלל העובדה הזאת.
הם מאוד אהובים.
מבחינת הלחן, המנגינה, וכמובן שאין קשר.
אין לי שום דבר נגם. אין דבר שאני יותר אוהב מאשר לנגן שירים רוסיים באקורדיון.
אז את האקורדיון לא הבאת, אבל
את האקורדיון לא הבאתי. דרך אגב, האקורדיון היה אחד האויבים הסנועים ביותר על ידי מייסדי ניב שורשים. עמנואל אמירן, אני מצטט כאן איזה מכתב שמצאתי בארכיון שלו, הוא הפעם היה אחראי על המוזיקה, לאדלויד הראשונה שנעשתה בחיפה, או בתל אביב אפילו, והוא כותב מכתב דחוף לחיים לבנון, ראש העיר, והוא אומר לו, מה זה הצחוק הזה שאתם עושים, זה כמעט צחוק פורים, אתם במקום להביא לי כלים, קלרינטות, חלילים וכלי מוזיקה אמיתיים, אני צריך את האקורדיון, אני לא מוכן את הכלי הזה בכלל, כי האקורדיון הוא כלי שיש לו מבנה מוגדר, הרמוני, ומההרמוניה הזאת, על מנת ללכת לזוז מזרחה מהסגנון האירופאי, היה צריך לסלק גם את הכלים שזה מובנה בהם.
אז בוא נשמע את אוקסנה מוחה, אוקראינית, ששרה את הייתה הצעירה בכנרת, מפסטיבל שנערך באוקראינה.
отримати перемогу в цьому конкурсі. Прошу. Теж річка невеличка з вишневого саду, кличе козак дівчинаньку собі на пораду. Гей, 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 кличе козак дівчинаньку собі на пораду. Порадь мені, дівчинаньку, що маю робити, чи з тобою женитися, чи другу любити. Гей, гей, чи з тобою женитися, чи другу любити? А я тобі, козаченьку, раджу та й не раджу, я з тобою вечір стою, а за другим гляджу. Ей, гей, 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 я з тобою вечір стою, а за другим гляджу. Бодай тебе, дівчиноньку, з твоєю радою, я до тебе щирим серцем, а ти з неправдою. Гей, 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 я до тебе щирим серцем, а ти з неправдою. Я до тебе щирим серцем, а ти з неправдою.
הייתה צעירה בכנרת, המקור מאוקראינה, פרופסור שי בורשטין, השעה שלנו כמעט ומסתיימת. נזכיר שוב שאתה התארחת אצלנו כאן היום בבוא שיר עברי לרגל צאת הספר, הזורעים ברינה, בדמעה יקצורו, ניב שורשים בזמר העברי, 1930 עד 1960. הספר יצא במוסד ביאליק, ירושלים. אני מניח שבזמר רשת בטח יציינו את יציאת הספר באיזשהו אירוע, כמו שמגיע לך כאחד מהמייסדים והחוקרים הבולטים בתחום הזה. מתי זה יקרה? אתה כבר יודע?
זה יקרה, אני חושב, ב-31 במרץ, באירוע של שירת רבים בזמר רשת.
אז הנה, תרשמו ביומן, ואנחנו באמת היינו משמיעים בשמחה עוד ועוד מהשירים האלה שאתה מזכיר בספר המעמיק שלך, ואני מקווה שיצטרפו אליך עוד חוקרים, שיחקרו את הזמר העברי, כי יש כל כך הרבה מה לחקור, לספר ולומר, ועם מה אתה מציע שנסיים את התוכנית?
אולי במבט יותר קליל, במבט ככה של טייק אוף על הסגנון הזה, את תודי לי, משיר השירים כמובן, אבל פה בהקלטה של רימונה פרנסיס וסטו כהן, ששרים בעצם בעיבוד של סטו כהן, שזה עיבוד ג'אזי לדודי לי הידוע.
כן, שלחין אני רחן, כן. מעין חרוד, נכון. אני כמובן מהמקורות, ואני רוצה להודות לליאור רונן, טכנאי השידור שלנו, אני אורם רותם, ופרופסור שי בורשטיין, תודה שהגעת אלינו היום עם הספר החדש שלך.
תודה לך.
להתראות.
Thank you. לדודי ודודיני, אני לדודי ודודיני, אני לדודי ודודיני. היי יין יין יין, היי יין יין, היי יין יין יין, היי יין יין.
נבה על מתי עיני היונים, נבה על מתי עיני היונים,
שחרחר בחורי כולו מחמדים, שחרחר בחורי כולו מחמדים.
נצא על השדה נעלינה בקרמים, נצא על השדה נעלינה בקרמים,
נצא על השדה נעלינה בקרמים, נצא על השדה נעלינה בקרמים. היי יין יין יין, היי יין יין, היי יין יין,
נשמח באודם יין בחן העלומים, נשמח באודם יין בחן העלומים,
נשמח באודם יין בחן העלומים, נשמח באודם יין בחן העלומים.
היי יין יין יין, היי יין יין, היי יין יין יין.
כל שבת ב-10 בבוקר יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע מסע עם איתי לוי.
החיים בילדות לא יעירו עליך.
אני חושב שבכל מקום שהייתי נכנס הייתי מקבל איזה סתירה מהחיים, אבל החיים הם מסע. מי שעצר אותי זו אמא שלי ואבא שלי ולא אף אחד אחר.
מסע עם יורם סוויסה הבוקר ב-10 ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל.
יחד ולחוד, יורם גאון ואסתר אופרים נפגשים על במה אחת.
שלום לך ארץ נהדרת.
מופע משותף עם הביצועים המובחרים והאהובים שלהם, יחד ולחוד, בליווי 36 נגני סימפונט רעננה, בניצוחו של דוד זבה.
לילה לילה מסתכלת הלבנה.
שלישי, 21:00, היכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
מיד אחרי החדשות,